אנחנו מתחילים היום את ספר אורות. ראינו רבינו הרב צבי יהודה פותח את ההקדמה על ספר אורות במילים אלה: שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה, שהופיע מתוך פחי תורתו של הכהן הגדול אדוני אבי מורי ורבי הרב זכר צדיק לברכה, שפע קודש הקודשים, ביטוי מיוחד. הגדרת הספר, התוכן של ספר האורות, שפע קודש הקודשים. אנחנו מכירים את הביטוי הזה מדברי רבי עקיבא, שאמר שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. גם זה צריך ביור, דברי רבי עקיבא. כל הכתובים קודש, כל כתבי הקודש הם במדרגה של קודש, ושיר השירים קודש קודשים, עולה על כל על כל הכתובים. מה המיוחד בשיר השירים? שיר השירים זה נותן ביטוי, גילוי לקשר שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, בין הדוד לרעיה, קשר מוחלט. דוד ורעיה זה גם קרבה משפחתית וגם קרבת נישואים. דוד זה קרוב משפחה, אז האהבה היא באה משני צדים, גם מצד הקרבה הטבעית וגם מצד הנישואים. זה הקשר שבין ריבונו של עולם ובין כנסת ישראל. קשר מוחלט וגם בבחירה. אנחנו קרובים כביכול. בנים אתם להשם אלוקיכם. ובנים לא יכולים להשתנות. גם בנים שלא מתנהגים כהוגן, הם בנים. כלומר, רבי מסכת קידושין אומרת, שרבי מאיר אומר, אף על פי שחטאו קרויים בנים. ורבי יהודה חולק על זה, ורבי יהודה אומר, שאם הם חטאו, הם לא קרויים בנים. ולכאורה, מה פירוש לא קרויים בנים? בן שחטא הוא לא בן? יכול להיות לא בן, הוא נשאר בן. אבל מה? זה לא נקרא, לא נקרא בן. כמו שיכול להגיד, אב יכול להיות לבנו, אם בנו מתנהג לא כפי שהוא רוצה, והולך בדרך אחרת לגמרי. הוא אומר לו, אתה לא בן שלי. הוא לא בן שלו. בן זה צריך להיות בן שקשור גם בדרך, בכיוון, ביחס, לא רק בתולדה. אז זה מתחננים רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר אומר, אין דבר כזה, אי אפשר להשתנות בסגולה הפנימית. ישראל תמיד קרויים בנים, גם אם חטאו, גם אם בנים סוררים, הם גם כן נחשבים בנים. תמיד הם נחשבים בנים. ורבי יהודה אומר, לא. ובעניין הזה, מובא שהרשב"א אומר שהלכה כרבי מאיר. אף על פי שחטאו קרויים בנים. הקשר בין עם ישראל לריבונו של עולם, קשר מוחלט. וזה עניין, זה התוכן של שיר השירים. שיר אהבה שבין כנסת ישראל להקדוש ברוך הוא. אהבה שהיא לפעמים היא מורכבת, שלפעמים יש הסתבכות כמו שאנחנו רואים בתוך שיר השירים, געגועים ומשברים וגעגועים, אבל זה אדרבה, זה מעיד על הקשר המוחלט שכל, למרות כל המשברים, למרות כל הקשיים, כנסת ישראל מחוברת חיבור מוחלט לקדוש ברוך הוא. זה עניינו של שיר השירים. לכן אמר רבי עקיבא, שיר השירים קודש, כל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. כי הסגולה היא השורש של הבחירה. אנחנו בוחרים ריבונו של עולם, אבל הבחירה הזאת היא מוחלטת. ולא משתנית. וגם כל הנפילות זה בתוך המצב הזה של ההחלטיות. אבל אי אפשר להתנתק לחלוטין, אין דבר כזה. עם ישראל לא יכול להתנתק לחלוטין מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא נותן לו. כי הקשר הזה הוא קשר מוחלט. וזה עניינו של הספר הזה, ספר אורות. ועניינו של הספר לתת להעמיק את ההתבוננות בעניינם של ישראל. מה זה סגולת ישראל? מה העומק הפנימי? לכן הרציונל מתבטא בביטוי הזה, שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה. ופה נתקבצו כמה וכמה נושאים. הרב לא כתב לפי סדר, הוא כתב כל פרק, עניין, איך נגדיר את הדבר הזה, הוא כתב לפני עצמו. לא כתב עכשיו אני עוסק לכתב לעצמו בענייני מעלת ארץ ישראל, אחר כך הנושא הבא שיש בספר הזה המלחמה, אז פרקים בהתבוננות מה זה מלחמה, הוא כתב את זה לפי סדר. הוא בהתפרצות כזאת פנימית שכל פעם שמשהו מתעורר בתוכו, כתב. והדברים הם לא מסודרים לפי סדר, כל פעם איזה תמונת הסתכלות מסוימת על איזה עניין, והרב ציודה הלך ו חיבר את זה, את הנושאים הקרובים זה לזה, לפי נושאים, אבל באמת הדברים של הרב, הם, כל עניין הם סובבים הרבה הרבה עניינים בבת אחת. אורות התשובה התחיל הרב לכתוב, כתב שלושה פרקים לפי סדר, ובזה זה נגמר. ואחר כך, פרק רביעי, צריך היה לסוף מכל כתביו, מה שהוא אומר על תשובה. וכן כל הספרים של ספרי האמונה. מלבד עולת ראייה, שהרב התחיל לכתוב ביור לעולת ראייה, וזה בעצם הדבר שהכי הוא כתב לפי סדר, אבל כמובן לא הספיק לגמור את כל עולת ראייה, כתב קצת פסוקי דזמרה, אפילו הלך לפי סדר השבת, כתב גם צו הפסוק. מה שלפני התפילה יש שם ביורים, ועד, לא על פסוקי דזמרה, עד הודו, משהו כזה, מזמור חנוכה, מזמור של רבי הבית. אחר כך יש לנו על הודו, והמזמורים של שבת קצת, וזה נגמר לפי הסדר, היתר מקובץ ממקומות אחרים. גם שם זה הרבה דפים. והרב ציודה קבע ראשית כל ארץ ישראל. אולי זה לא במקרה שאנחנו מתחילים את הספר ואת הנושא הזה מיד אחרי פרשת שלח, לעשות תיקון לחטא המרגלים, לעסוק בעניינה של ארץ ישראל. ושוב, ארץ ישראל כמו עם ישראל, ארץ ישראל יש לה ערך עצמי. ארץ ישראל מעלתה לא מפני שיש בה כל מיני מצוות שאין בחוץ לארץ. זה מעלות גדולות. יש מצוות עטויות בארץ. יובל, שמיטה, תרומות, מעשרות, חלה. כל המצוות הללו הן נפלאות וגדולות ועצומות. אבל המעלה של ארץ ישראל לא מתחילה בגלל שיש בה מצוות. המצוות תלויות בארץ, לא הארץ תלויה במצוות. בגלל שארץ ישראל היא בקדושה, יש בה מצוות מיוחדות. כמו כהנים, בגלל שיש בהם קדושת הכהונה, אז ניצבו במצוות מיוחדות, יש להם ניסורים מיוחדים, הם לא יכולים להתחתן עם גרושה, עם הרדמי, עם נשים שלא מיוחסות וכשרות, מה שכן כן מותר ללוי ולישראל להתחתן. הקדושה של הכהונה היא ממנה באים המצוות המיוחדים לכהונה. קדושת הארץ היא גורמת למצוות המיוחדות בארץ ישראל. קדושת ישראל מביאה לכל המצוות שישראל מצווים בהן. כלומר, מפני שישראל קדושים, אז יש בה, ניתנה להם התורה עם כל מצוותיה, כי הם ברמה כזאת שמתאים להם להתנהג התנהגות של תורה, מפני שהם סגולה, שהם יש מהם נשמה אלוקית. וארץ ישראל גם כן, ארץ ישראל היא ארץ שיש בה סגולה אלוקית. ריבונו שלם בחר בארץ הזה והזאת, והוא משרה שכינתו מהארץ הזאת. ממילא יש לארץ הזאת מעלות גם שמתבטאות במצוות. וזה מה שאומר הרב בפתיחת דבריו. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. אז מה כאן אומר הרב? ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני, בתור אמצעי למטרה. כלומר, למה אנחנו רוצים להיות בארץ ישראל? ואין להסביר את זה כדי שאנחנו נהיה מגובשים ביחד, לאומה, או אפילו לא רק מסיבות חומריות, שזה יותר אפשרות להתפתח, כשהאומה יושבת יחד במקום אחד, אז הקיום שלה הוא יותר מושלם כמובן, מאשר האומה מפוזרת, וגם לא אפילו רוחני, לא אמצעי למטרה רוחנית. כלומר, ארץ ישראל אפשר להגיע בה להשגות רוחניות יותר גדולות, לרוח הקודש, לקיום הרבה מצוות שיש בארץ ישראל, ומי שלא נמצא בארץ ישראל מפסיד את כל המצוות. וזה כמובן זכות גדולה מאוד לקיים כל המצוות. אז אין לומר שארץ ישראל מעלתה רק משום שהיא עוזרת לקיים קיום חומרי של האומה, או אפילו לקיום הרוחני של האומה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות ומציאותה. זאת אומרת, היחס שלנו לארץ ישראל הוא לא בשביל אמצעים נוספים, לעצם העניין. אני רוצה קצת לתת הקדמה, שרב ציודה גם כן היה אומר אותה כשהיינו לומדים את ה... כשהיה מלמד את הפרק הזה. זה ארץ ישראל לשמה. לשמה, יש מדרגות בלשמה. נדבר על לשמה של תורה, לימוד תורה לשמה. בלא לשמה יש הרבה הרבה מדרגות. המדרגה הכי גרועה זה שאדם לומד תורה כדי למצוא בחסרונות, חס וחלילה. אז עליו נאמר, טוב לו שנבחה שולייתו על פניו, שלא נולד בכלל. יכול להיות שאדם לומד תורה לא עם מטרה או לפגוע בתורה, הוא רוצה להשתמש עם התורה לשימוש חומרי, לפרנסה. הוא החליט שלהיות רם זה פרנסה קלה, וגם יש בזה קצת כבוד לפי דעתו. והוא עושה, ציור כזה זה לא דבר שמצוי, אבל אדם לומד תורה כדי להתפרנס, לעשות אותה קרדום לחפור בה. הוא משתמש בזה בתור אמצעי. אמצעי למטרות שלו פרטיות. זה דבר נורא. הרמב״ם אומר, זה חילול השם, כי בא מאור הדת, זה היום ונורא. שאדם לוקח את התורה העליונה הקדושה ומשתמש בה למטרות פרטיות אישיות שלו. כמו שאדם ייקח ספר תורה ויחתוך את הקלפים וישתמש בזה לעטוף אוכל או משהו כזה. זה היום הנורא. לוקח, זה יותר חמור אפילו מזה. כי אדם כאן לוקח את הקלפים, זה לא עצם התורה, זה כתב. זה דבר על זה. הכתב הזה שנושא, זה תוכן. אבל אם אדם לוקח את עצם הלימוד של התורה והוא משתמש בזה למטרות אחרות, לא לשמה של התורה, הוא מחלל את השם. יכול להיות מדרגה יותר עדינה בלא לשמה. אדם יודע שהלימוד של התורה הוא מרחיב את השכל. לימוד עיון הוא תורם שאדם יהיה יותר יודע לחדד, להתבונן, להעמיק, לשאול, לא להיות שטחי, וזה טוב ללמוד, כי זה מפתח, מפתח את הכוחות. פעם סיברו לי ש... כבר לפני הרבה שנים, נפגשתי עם ראשי מכון לב, והם אמרו לי שבחורי ישיבות הם מבוקשים במייטק. אפילו שלא לא למדו ולא התכוננו, הם מוכנים לעשות להם קורסים קצרים, כי הראש שלהם... ראש מעמיק, ראש חושב, ראש בוחן. אז אם אדם ילמד תורה כדי, זאת אומרת שהוא מכיר בערכה של תורה, והוא רוצה להשתמש, לפתח את הכישרונות שלו, את השכל שלו, שהוא סקרן אדם. זה גם כן לא נשמע. אם אדם לומד תורה כדי לקיים מצוות, זה נשמע? לכאורה כן. אדם לומד תורה כי אם אדם רוצה לקיים מצוות, הוא לומד תורה כדי לקיים מצוות. זה לא כל כך שלמות של הלשמה. אף על פי שלקיים מצוות זה חלק מעניינה של תורה. אבל צריכים ללמוד תורה, צריך ללמוד בשביל התורה. לא, אתה לומד בשביל עוד משהו, חוץ מהלימוד. הלימוד בשביל הלימוד. הלימוד בשביל התורה, כדי שאור תורה יאיר. לא, אם אדם לומד כדי שהוא יהיה תלמיד חכם, והוא יהיה צדיק, והוא יהיה ישר, והתורה נותנת לזה כיוון כזה, רגע, אני תכף, אז זה לימוד לשמה, אומר מסילת ישרים, אנחנו ראינו את זה בעמידת החסידות, שאם הוא לומד בשביל שהוא יהיה, על פי שזה מדרגה גבוהה, הלוואי שככה אדם ילמד תורה בשביל שהוא יהיה צדיק וישר ויקיים את כל התורה והמצוות. אז המסילת ישרים אומר, אבל מדרגה יותר גבוהה, ללמוד בשביל לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לא בשביל שאתה תהיה יותר טוב. בשביל שריבונו של עולם יהיה לו נחת רוח. ללמוד לשמו. לא לשמי, לשמו. לשם הקדוש ברוך הוא. ותיאור התורה לשמה, פירושו של דבר, לשם התורה. כדי שהתורה, אור השם, התורה זה השם, ריבונו של עולם, קודשא בריך הוא ואורייתא אחד הוא, לשם הופעת התורה. ראשית כל, מה שאדם יכול לעשות, שהתורה תופיע על ידי שהוא לומד. הוא יכול לעשות גם שזה תופיע אצל אחרים, ללמד. להאיר את תורה של תורה. הוא לומד בשביל התורה. זה תורה לשמה. כמובן שתורה לשמה, במובן הרחב ביותר, זה תורה לא רק שתלמד, אלא גם שתתקיים. כי אם אדם לומד לא על מנת לעשות, אז אין מספיקים בידו, אפילו ללמוד. כי אם אדם לומד תורה ולא רוצה אחר כך לקיים אותה, לא מתכוון לקיים אותה, מתכוון רק ללמוד, זה לימוד לא נכון, כי זה לא לימוד שלם. אבל לא צריך ללמוד רק בשביל לקיים, צריך ללמוד בשביל ללמוד ולמלא את כל הופעת התורה, שהיא תופיע בלימודו, בקיומו, בכל השלימות של הופעת התורה. התורה מופיעה בעצם הלימוד, ומופיעה גם בקיומה בפועל. לכן אדם צריך אז ללמוד לשמה הוא לימוד לשם הופעת התורה. לשם התורה. אני לומד בשביל התורה, להגדיל את תורה של תורה. זה לימוד לשמה. מה אתה רצית לשאול?
מה?
מה
זה בדיוק
בשביל? בעצם בשביל הופעת אור השם בעולם. דבר השם בעולם. בשביל הופעת דבר השם בעולם. בשביל שאור השם יתגלה, אור התורה, שהתורה זה אור, יתגלה ויופיע בעולם כולו, כי זה עניינו של העולם. שהריבונו של עולם יתגלה בעולם כולו. שכל העולם כולו יהיה מחובר אל ריבונו של עולם. אז אנחנו החדנו את לשם השם ולשם התורה, בעצם זה דבר אחד, מפני שהתורה היא ההופעה האלוקית, היא הופעת דבר השם. זאת אומרת, כשאני אומר לשמה, פירושו של דבר, לשם הדבר שאני עושה אותו, לא עושה דבר בשביל משהו אחר. זה כבר מקטין אותו. אם אני עושה את זה בשביל זה, זה מקטין. אני רוצה שתבינו היטב, כשאמרתי שאדם לומד כדי לקיים, אז הוא מחסיר בלשמה, בזה שהוא לא לומד בשביל מה שאתה עושה עכשיו. לא, אל תעשה את זה לאמצעי, אפילו לדבר הכי טוב שבעולם, אבל זה לא אמצעי, זה מטרה. אמנם חכמים אמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, שאלו מה, גדול תלמוד או גדול מעשה? ובסוף נענו ואמרו שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז זאת אומרת שזה המעלה של התלמוד, הוא שהוא מביא לידי מעשה. יש ראשי כל המפרשים אומרים שם גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, כי יש לו שתי המעלות. הוא גם ערך עצמי וגם מביא לידי מעשה, אז זה גדול. המעשה הוא רק מעשה. התלמוד הוא גם תלמוד וגם מביא לידי מעשה. אבל המהר"ל בנתיב התורה מסביר, גדולתו של התלמוד לא שהוא אמצעי למעשה, הוא מושך את המעשה אחריו, כמו מצווה גוררת מצווה. כשאדם עושה מצווה אחת, כל המצוות נמשכות אחרי זה, כמו שרשרת שהוא מושך חוליה אחת, כל החוליות נמשכות, כי הן קשורות אחת בשנייה. גם המצוות כולם הן קשורות זו בזו, ולא כל מצווה עומדת נפרדת. וכשאדם מושך מצווה אחת אליו, הוא מושך את כל המצוות אליו. התורה היא הלב של המצוות. היא לא מצווה רגילה שגוררת מצווה אחת. היא גוררת את כל המצוות, כולם ביחד. זאת אומרת, זה מין טבעת כזאת שכל החוליות קשורות לטבעת האחת הזאת. וכשהוא לוקח את לימוד התורה ממילא, והוא מקיים את המצוות. לא, זה מביא באופן אמצעי, אלא אדם מתעלה, אז הוא נהיה בן אדם אחר. אז הוא ממילא כל ההתנהגות שלו משתנה, אז ממילא הוא עושה את כל המצוות. אז כל המצוות כולם, הן נמשכות אחרי לימוד התורה. זה נקרא גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זה גדולתו של התלמוד. כל המעשים נמשכים אחריו. אז הווי אומר, לימוד תורה לשם עצם הלימוד. כל דבר שהוא לא לשם עצמו, אלא לשם סיבה אחרת, חיצונית, זה אמצעי. גם ארץ ישראל היא לא אמצעי. היא מטרה. היא לא אמצעי. הקשר שלנו לארץ ישראל הוא קשר לא בשביל שדבר אחר. בשביל להיות קשורים לארץ ישראל. זאת מטרה. יש לזה המון תוצאות נוספות. אבל התוצאות הנוספות הן נלוות, והן לא העיקר. כן? העיקר זה עם ישראל וארץ ישראל, זה מציאות אחת. אי אפשר להפריד אותה. אין עם ישראל חי אלא בארץ ישראל. הקשר של עם ישראל עם ארץ ישראל זה קשר של חיים. אם אפשר להשתמש בדוגמה, אז חיים, אם אנחנו הזכרנו חיים, כל האיברים של האדם הם ביחד חיים. היה אפשר להגיד שאיבר אחד הוא אמצעי לעבר אחר, הידיים, המטרה הפקיד שלהם לשרת את הגוף והרגליים וכו'. זה, הם משרתים את עצמם. זה מציאות אחת. זה לא שתי מציאות נפרדת, חיצונית, כן? הבגדים הם כבר לא חלק מהאדם. כל השימושים של האדם, כל הכלים שיש לאדם הם לא חלק, הם אמצעים שאדם משתמש איתם, אבל קשר של חיים זה קשר עצמותי. קשר, עם ישראל וארץ ישראל, כאן עם ישראל חי. במקום אחר אין חיים. זה לא מציאות של חיים. אז זאת אומרת, הקשר, חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. כלומר, יש כאן איזה סגולות שזה לא דבר מוסבר. דבר פנימי, מהותי, עצמי, הנשמה של ישראל והמלות ויחודה של ארץ ישראל, זה קשר עצמי פנימי שיש לו עניין כשלעצמו בקשר, הקשר הזה. והתוצאות, יש הרבה תוצאות. לא יודע אם להשתמש בביטוי של זוג, אדם מתחתן, אז כי כאן אולי לא בדיוק, אבל אפשר קצת להשתמש בדוגמה, לא אדם מתחתן עם אישה בגלל שיש לה כסף. לא, לא מתאים. בגלל שהוא יהיה לה מבנים, מטרה דווקא יפה, והוא תכין לו אוכל, תשרת אותו, תעשה לו את כל מה שהוא צריך, מה הוא בעצמו יחבס, יבשל, ינקה את הבית, יסדר. צריך אישה. יש כמה מלאכות אישה מחויבת לבעלה. זה, אדם צריך להתחתן עם אישה, היא משלימה את עצמו. אדם בלי אישה, פלגה דגופה, כך אומר הזוהר. חצי גוף. מתחתן, נהיה מציאות שלמה. מציאות שלמה, מופיע על זה שם שמיים, ישבישה, י' וקי, ביחד זה שם הוויה מופיע, זכור. מופיע להם שכינה. ממילא יש הרבה תוצאות לניסויים. בעזרת השם, ילדים, אחד עוזר לשני, יש המון מעלות לאיש ולאישה, מהחיים המשותפים שלהם. אבל המטרה לבנות, להיות משפחה. כל התוצאות הם בגלל שיש שלמות משפחתית, אז יש המון תוצאות יפות לזה. זה קשר עצמי, גם כן צריך להיות ככה, באופן האמיתי, הבריא. גם ארץ ישראל ועם ישראל, קשר עצמי. תוצאות עצומות יש לקשר הזה, אבל הן נלוות ולא כמו עצם הקשר. כמו שאמרנו, יש בהם מצוות התלויות בארץ ומעלות רוחניות חוץ מהמצוות. ארץ ישראל מחכימה, ארץ ישראל מזככת את הנפש, ומעלות חומריות שיש לארץ הזאת. יש הרבה מעלות, אבל כל המעלות האלה הם לא רק ולא עיקר. הקשר של עם ישראל עם ארץ ישראל קשר עצמי. הדברים הם מאוד מאוד עמוקים, אומר הרב. זה לא דבר שאפשר להסביר את זה באופן רציונלי, באופן שכלי. כשאתה מדבר על סגולה, אתה לא מדבר על משהו שהשכל מבין. הוא מדבר על עצמית, פנימית כזאת, היא שלא מושגת. אנחנו יכולים לדבר על שכל ועל רגש, אבל לא על נשמה. נשמה היא משהו בלתי מושג. והתורה מלמדת אותנו, ודבר השם מלמד אותנו, את הדברים האלה שהם למעלה מהשגתנו. בכלל, המושג של קדושה, קודש, אין את זה בלקסיקון הפילוסופי, כך אומר הנזיר, הרב דוד כהן, זה שערך את אורות הקודש, תלמידו של הרב. אז הוא אומר שמושג של קודש זה לא נמצא בלקסיקון הפילוסופי. כי הפילוסופיה היא מדברת רק על מה שהשכל מבין. היא לא מכירה במציאות שהשכל לא יכול להבין אותו ולהגדיר אותו. אז מה זה קודש? באמת לא ניתן להגדיר. זה שפע עליון על שכלי, למעלה מהשכל, בלתי מושג, רוח הקודש. ויש קדושה במציאות. זה דבר בלתי מובן, אבל זה דבר מציאותי. זה קדושה, זאת מציאות. גם אם לא רואים אותה, יש היום, אנחנו יודעים, המדע כבר הגיע להבנה שלא לא, לא רק מה שרואים קיים, גם מה שלא רואים. ולהפך, יש כוחות בלתי נראים שהם יותר עצומים ויותר חזקים ממה שנראה. וכל מה שיותר נראה הוא יותר מגושם ויותר מצומצם. יש גלים, גלי אתר, גלי רנטגן וכדומה, שהם בלתי נראים. אבל יש להם עוצמות עצומות, יש להם כוחות עצומים. אז יש גם משהו לא, שעדיין המדע לא השיג אותו, קדושה. מושג כזה של קדושה. קדושה זה סגולה פנימית, סגולה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא טבע בדברים מסוימים בעולם. בישראל, בארץ ישראל, יש קדושת זמנים, יש קדושת מקומות, ויש קדושת אנשים. ואלה דברים שלא ניתנים להסברה בשכל. מי שהוא מצליח להתרומם מעל השכל, עם זיכוך עצמי, פנימיות רוחנית, זקם ביותר, הוא יכול לחוש את זה. הוא יכול לחוש, הנה המקום הזה, מקום קדוש. אבל זה לא תלוי אם אדם חש או לא חש. זה לא קובע את המציאות אם אדם מרגיש או לא מרגיש. עד שהוא מרגיש, אז זה סימן שקיים, ולפני שמרגיש זה לא קיים. זה קדושה היא עליונה מאוד. אפילו כשאדם מרגיש, יכול להיות שמרגיש רק אפס קצה של הקדושה. והיא בעצם מעל ומעבר. הגמרא גם מתארת לנו שאנשים שהיו גדולים שיכלו להרגיש גם רוח של תומה. ראו צרעת על אוכל ונמנעו מלאכול את זה, מפני שראו רוח של תומה על זה, תומה צרעת. רוח של קדושה כנל, מדרגות עליונות. אז ארץ ישראל יש בה קדושה מיוחדת, מעלה. והקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר עצמי, קדושת ישראל עם קדושת ארץ ישראל. כיוון שהקשר הזה הוא קשר של חיים, קשר עצמי, כמו שהרב סגולתי, אומר הרב, ומתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כלומר, כיוון שהמעלה של ארץ ישראל היא מעלה עליונה, מעלה אלוקית, אי אפשר לראות את ריבונו של עולם, אי אפשר לראות את השפע האלוקי של, של, של הקדושה. אז אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה. ממילא אם אתה לא עומד על הגודל שלה, אתה גם לא יכול להוציא אל הפועל את עומק חיבתה, אתה לא יודע את הגודל שלה. אי אפשר בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא שולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל ההורחות של הרגשה הבריאה, ומאזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה מידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון את לבם קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. כלומר, אי אפשר להשיג את, את מעלתה של ארץ ישראל, אלא בריאות מיוחדת ורוח של קדושה עליונה שממלא חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. אנשים כאלה שיש להם גובה רוחני, שמיטה של רוח קדושה, רוח הקדושה העליונה, נקרא לזה רוח הקודש, כן? שממלא את לב האנשים שהם קדושי רעיון ועמוקי המחשבה הישראלית, אנשים גדולים באופן מיוחד, שהם יכולים להיפגש עם הגדולה המיוחדת הלפני ולפנים. זה רוח השם אשר האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא שולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל הרוחות של הרגשה הבריאה. כלומר, יכול להיות שאדם מרגיש משהו שיש בארץ ישראל משהו מיוחד. הוא לא יודע להגדיר את זה, אבל הוא חש לפעמים באינטואיציה, בלי היכולת להסביר. זה מין תחושה פנימית בריאה כזאת. זה מדרגה אחת. מדרגה יותר עליונה, על המדרגה הזאת היא התחושה האינטואטיבית, הטבעית, היא אדם יכול לחשוב, אולי זה דמיוני, אולי זה לא אמיתי, אני נמשך לארץ, אבל זה משהו רגשי, זה לא משהו מושכל, יותר עמוק, אבל באמת, כשמופיעה רוח קדושה בכללות ישראל, מרגישים קשר לארץ ישראל, האומה מרגישה את השייכות שלה לארץ ישראל. רוח, אומר הרב כאן ביטוי מיוחד, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, תשימו לב לביטוי הזה, אשר על האומה בכללה, אנחנו לא מכירים את המושג הזה שיש האומה חושבת. יחיד חושב. מה זה האומה חושבת? כולם חושבים, זה האומה חושבת. איך להסביר את המושג הזה של, של כלל, שהוא חושב, שהוא מרגיש, שהוא שואף? בעצם זה אוסף של יחידים, נראה לנו. כן? אבל זה לא נכון. לא, עברנו את הזמן. כלל זה מציאות אחת. אני צריך להסביר את זה בפעם הבאה. שכלל האומה יש לו רצון. יש לו שאיפות. זה לא רק שכל יחיד ויחיד יש לו שאיפות. כלל אומה ישראלית זה מציאות אחת. צריך להסביר את זה בהרחבה, אנחנו נסביר את זה בפעם הבאה, ואני רוצה את כמה מילים עוד קצת לדבר דברי זירוז. זה לא צריך להקליט.